נתחיל בשם השם, נעשה ונצליח. המדרש בשיר השירים אומר כך: אמר רבי יצחק, ושעבר הייתה התורה כלל, והיו מבקשים לשמוע דבר משנה ותלמוד. עכשיו אין התורה כלל, מבקשים לשמוע דבר מקרא ואגדה. זאת אומרת, כבר בדור האמוראים הייתה חלישות הדורות. במקום לשאול שאלות בהלכה, שואלים שאלות באגדה ופרשנויות. אמר רבי לוי, שעבר הייתה פרוטה מצויה, והיה אדם מתאבה לשמוע משנה, הלכה ותלמוד. ועכשיו אין הפרוטה מצויה, והיותר שהם חולים מן השעבוד, זאת אומרת, המצב של הגלות גורם שאנשים אין להם ריכוז ללמוד תורה, אז מה מבקשים? הם מבקשים לשמוע על הדברי ברכות ונחמות. רוצים לדעת, ענייני סגולות, ענייני ברכה, לעשות את הדבר הזה, יועיל לך בדבר פלוני. ובגמרא, אני אביא דוגמה אחת, במסכת ברכות, אמר רב יהודה, שלושה דברים המעריך בהם, מעריכים ימיו ושנותיו של אדם. המעריך בתפילתו, והמעריך על שולחנו, והמעריך בבית הכיסא. זה סגולה. גם אזהרות רבות ראינו במסכת פסחים, שלושה דברים ציווה רבי יוסף ורבי יהודה את רבנו הקדוש: אל תצא יחידי בלילה, אל תעמוד בפני הנר ארון, ואל תיכנס למרחץ חדש שמא תפחת עד 12 חודש. יש רבים מהמאמרים האלה הביא רבי אליהו דוידש בספרו ראשית חוכמה, שם יש לו חופת אליהו בפרק ו', בכלל בכל הפרקים, פרק ו' רק הוא מביא דברים שהם שישה, כמו אדם שאכל פת שאכל ממנה עכבר, פת שאכל ממנה חתול, פת שאכל ממנה כלב, אדם שאוכל חלב של טמאה, שותה מים שנשאר מהרחיצה, קמינה שפותח את הברז, ולפני כן רחצו את הידיים, ושותה מי ברז, וזה מים שנשארו מן הרחיצה. מים שנשארו מן השתייה, יש בזה גם כמה פירושים, מה פירוש נשאר מן השתייה? יש מי שאומר שהוא רוחץ בהם, אחרי מה שהוא שותה. והרוחץ רגליו זו על זו, מעמיד רגל על רגל ושוטף אותם. המזיע בבית המרחץ כשהוא עומד, זה גם מסוכן. וההולך לריח נבלה, מריח ריח של נבלה ולא סותם את החותם שלו. אלה דברים שהם גורמים שישכח את התלמוד, והם גם מזיקים לנפש. אותו דבר ראינו שיש רפואות, טובה טיפת צונן שחרית, ורחיצת ידיים ורגליים בחמים ערבית, מכל קיבלובין שבעולם. זאת אומרת, מכל מיני רפואות. זה גמרא מסכת שבת. מסכת שבת יש הרבה מאמרים שהם בענייני רפואה. עכשיו, האמת שהשאלות שנשאלות, יש כאן כמה שאלות הלכתיות מרכזיות שנוגעות להלכה. שאלה הראשונה, האם אני חייב לעשות את כל ההזהרות שיש בתלמוד כמו שאר האיסורים, וקיים עליהן חמירה סכנתה מאיסורה. אז לכאורה, האם התלמוד מזהיר אותי על איזה סגולה מסוימת, אני חייב לעשות אותה. אחר כך, דברים שאמרו שלא לעשות משום פני הסכנה, האם בימינו זה שייך או לא שייך? וכן, דברים ששורה עליהם רוח רעה, האם רוח רעה מצויה בזמן הזה או אין מצויה בזמן הזה? יש לנו רפואות שכתובים בתלמוד, האם הם נוהגים בזמננו או לא, או השתנו הטבעים? יש לחשים, סגולות, שחזל כתבו אותם בגמרא, כמו שברירי, ברירי, רירי, ירירי, ככה זה הולך מקצר אותו. מה עם כל אלה? האם זה נוהג בימינו או לא? ועוד, אם יש סגולה שהיא נוגדת את ההלכה, האם מותר לעשות אותה ומתי? חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, והאם באיסור דאורייתא או באיסור דרבנן. בקיצור, מה אני עושה עם כל הסגולות שהן עומדות בניגוד להלכה? האם או לדוגמה, למשל, לחלל שבת על דבר שהוא סגולה, לא דבר שהוא רפואה. על רפואה כן. השאלה מה עם סגולה? אחר כך יש ידוע מאמר בגמרא בפסחים, מנדה כפית כף דה בעדה, מנדה לא כפית וכף דה בעדה. האם זה שייך גם בדברים האלה? כל אלה שאלות שאנחנו צריכים להבין אותן. וגם לגבי משקים מגולים, ששולחן ערוך אומר שבימינו זה לא נוהג, לגבי שלושה דברים המרכזיים, זה דבר הכי מצוי. בצר כלופה, שום כלוף ובצר כלוף. כתוב שזה מתחייב בנפשו. אם זה היה כלוף כל הלילה, מה איתו? והכי מצוי גם, אוכל שנמצא תחת המיטה, או ספסל, או שולחן, מה דינו ומתי, ביום, בלילה, כל הלילה, חלק מהלילה. כל הפרטים האלה יש לנו לברר אותם, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותנו לקבל אל האמת, ולברר מה שנוכל לברר הלילה הזה. ואני מראש, לפני שאני מתחיל, אני מבקש בשם כל הקהל ובשם כל המאזינים, אנחנו את השיעור הזה לא מקדישים לא לרפואת ולא לעילוי נשמת, אלא רק לכבוד השכינה הקדושה, שהיא בגלות והיא בצער. שמראש השנה, השנה הזאת, עם ישראל כולו בצרה גדולה, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזכות הלימוד הזה, שהלילה הזה אנחנו לומדים, זכות הצדיק אבי, זכרונו לברכה, שלכבודו התאסף מכאן הלילה, שהוא היה מליץ יושר ושליח ציבור לכבוד השכינה ולטובת עם ישראל, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. והגאון רבי נתן שפירא כותב שצדיק ביום פטירתו הוא דורש בשמיים למעלה, והלכה כמותו באותו יום. אז צדיק כזה שהיה מוסר נפשו בשביל עם ישראל, בוודאי שהלילה הזה יש לו שם הילולה גדולה. ולכן אני, כפי שאני קטן, אני בנו שזכיתי קצת לשמשו, אז אני רשאי להיות פה לעם ישראל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיתפללו הוא וכל הצדיקים ותחת כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. בעיקר ובעיקר למצב הרוחני שלנו. הוא בעצמו כתב בספרו שפתי צדיקים שאנחנו מפחדים על עצמנו ועל זרענו, לא מבחינה פיזית אלא מבחינה רוחנית, שלא נתמע בענייני הערב רב, כך הוא כותב שם, ושלא ניכנס ל-50 שערי טומאה. והוא בסוף ימיו אמר, תדעו שכבר נכנסנו ל-50 שערי טומאה. היום אנחנו יכולים להגיד שכבר סיימנו את 50 שערי טומאה. אם מרימים יד נגד שבת ונגד ברית מילה ונגד נישואים כדת וכיאות, נגד הכותל המערבי והר הבית, נגד כל הקדוש לעם ישראל, אז זה סימן שאנחנו כבר על הקו האדום הסופי. ולכן אני פשוט מדבר בנהמת ליבי. הלילה ליל שישי, לילה קדושה. הלילה גם נפטר אחד הסניגורים של ישראל, זה היה המגיד מדובנה, הוא רבי יעקב קרנץ עליו השלום, שאבי היה מעריץ שלו. ואגב, אני אגיד לכם דבר מאוד מעניין, אבי עליו השלום בילדותו העתיק בכתב ידו בתור ילד את כל הדרושים של רבי יעקב מדובנה, מרוב שהוא היה מעריץ שלו. מהשמיים יצא שבאותו לילה שנפטר המגן מדובנה, גם הוא נפטר באותו לילה. ויש אולי רמז, יעקב, סלמן, זה בערך אותה גימטריה. סלמן, עם הכולל, יוצא גימטריה יעקב. וגם הפרשה ויחי יעקב, כנראה שיש פה איזה קשר. גם הוא פעם רמז לי משהו בנושא זה. לא כאן המקום להתעכב על זה. אבל כל זה הערכתי כדי לעורר את הזכות שלו בשמיים. שהגיע כבר הזמן, 26 שנים שהוא הסתלק, הגיע הזמן שהם יעשו שם משהו, והם מחכים לסיוע שלנו. וכל הסימנים מראים שהכל קרוב, ואנחנו רואים שרוח רעה נחלשה, ותכף אני אצטט לכם, הם כותבים, כולם כותבים, שבזמננו הרוח רעה לא פועלת כמו שפעלה אז. מצד אחד אנחנו נכנסים ל-50 שערי טומאה, אבל מצד שני, הרוח רעה לא יכולה להזיק כמו שהייתה מזיקה אז. אז אם ככה, בקלות, אפשר כבר לסיים את כל הפרשה הזאת. השם יעזור. הגמרא במסכת יומא בדף עין זין אומרת, מדיחה אישה, מעשה זה משנה, מדיחה אישה ידה אחת במים, ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת. הגמרא שואלת, מה איתה? מה? אמר אביי משום שבתה. מה זה? רש"י אומר, יש רוח רעה ששמה שבתה, שהיא שורה על לחם שנוגעים בו בלי נתינת ידיים. שם השד הזה זה שבתה. ואם אתה נוגע באיזה אוכל, לדוגמה תפסו לחם, שזה דבר הכי קדוש, נוגע בזה, אז שורה שם הרוח רעה הזאת. תוספות, הביאו שם בשם רבנו תם, שם במסכת יומא עין זין, זה תוספות מפורסם מאוד, שתינוק שבין 4 ו-5 שנים, שהוא בא לאכול את הלחם הזה, לא עלינו, יכול שהיא תחנוק אותו, אותו רוח רעה, אם לא נטל ידיו באותה שעה. ממשיכים התוספות וכותבים, וזה מאוד חשוב, מה שהעולם אינם נזהרים עכשיו בזה, אנחנו לא נזהרים, תוספות אומרים, שהילד בגיל 4-5 יטול ידיים לפני שהוא נוגע בלחם, איך זה שהוא נוגע? לפי שאין אותה רוח רעה שורה באלו המלכויות. כמו שאין נזהרים על הגילוי ועל הזוגות. ואני אוסיף מילה אחת, מה זה באלו המלכויות? תכף בהמשך נראה, יש דבר מאוד מעניין. התלמוד נכתב בבבל. בהרבה מקומות ראינו שדווקא בבבל הייתה יותר סכנה משאר המקומות. שם היו מצויים נזיקים, שם היו מצויים שדים. ושם נכתב התלמוד, והתלמוד נכתב כהוראת שעה ליושבי בבל לגבי הנושא הזה, לא חלילה לשאר התלמוד. ויש הרבה מקומות בתלמוד אנחנו רואים את זה. הגמרא אומרת שעין הרע לבבל נחית, מקום אחר הגמרא אומרת כעס לבבל נחית, מקום אחר הגמרא אומרת שזה שרת שנער שננערו שם מתי מבול. אז בבל זו ארץ מקוללת, זו ארץ שכבר מזמן המבול, כוחות הרשע, מצאו שם המשכן, ולכן היה צריך להיות שם התלמוד. אז שם רוב עם ישראל היה באותה תקופה, בתקופת התלמוד, הזהירו. שם מובנים דברי התוספות גם שהם אומרים באלה המלכויות, הם לא אומרים בזה הזמן, הם לפני כן כותבים בזה הזמן, אבל הם אומרים באלה המלכויות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בצרפת, בספרד, באירופה, שם אין את הבעיה שיש בבבל, זה לא אותה ארץ. עכשיו, דומה לזה התוספות במסכת מועד קטן, שם כתוב על פרה לפני 3 שנים לא יכולה ללדת. ככה הגמרא מזרד מועד קטן אומרת. מקשים התוספות, מעשים בכל יום שפרה בת 2 יולדת. והגמרא אומרת שפרה לא יולדת רק בת 3. ומכאן אולי יש תשובה לאפיקורסים שיש בזמננו. מעשה בכלל לא אפיקורסים, הם טיפשים. הרבה אתה פוגש, הוא אומר, ראיתי בגמרא כך וכך, והנה זה לא כך. נחש יולד 7 שנים, היום נחש יכול ללדת לתוך שנה, ועוד ועוד ועוד. א', זה לא מדובר בנחש הזה, ב', התוספות כבר לפניך ב-1,000 שנים היו לפנינו, תקשו את הקושייה הזאת, וזה במסכת עבודה זרה כ"ד, גם במועד קטן י"א, ומתרצים התוספות, דוודאי, ודאי, אתה השתנה העת מכמו שהיה בדורות הראשונים. זאת אומרת, הסתחר פי דוברי שקר, ואלה המלעיזים על דברי חז"ל. אז היה סוג אחר של אנשים, טבע אחר של בריאות, אז היו תנאים אחרים. היום בימינו זה שונה. אותו דבר התוספות במסכת חולין, דף ממזיין, מביאים אותו דבר בעניין אחר, ועוד כאלה ידוע, זה שיטת התוספות בהרבה מקומות בתלמוד. עכשיו, יש להם אדם גדול שמסייע לשיטתם, בכמה גדולים שמסייעים לשיטתם, הם לא בודדים בשיטה הזאת, הלחם משנה על הרמב״ם בהלכות שליטת עשור בפרק ג', הוא כותב שגם הרמב״ם סובר שאין רוח העם מצויה בזמננו, והראיה שהרמב״ם השמיט דין נטילת ידיים שחרית 3 פעמים לסירוגין. תראו, ולמה? הטור כתב שצריך לעשות 3 פעמים לסירוגין משום רוח רע, והרמב״ם לא כתב את זה בהלכות תפילה. כתב איתו לידיים סתם, לא כתב 3 פעמים. למה? הוא אומר שזה משום שהרמב״ם סובר שאין רוח רעה מצויה בימינו. לא שאנחנו נבוא ונעשה מעשה עכשיו כדי שנה נטילת ידיים, תכף נראה את זה שנוי במחלוקת האמת. אבל הבאתי פשוט, אני רוצה להביא ראיה לשיטה שטוענת שרוח רעה בימינו היא לא אותו רוח רעה שהייתה בזמן הגמרא. הרי בגמרא אפילו היו רואים אותם, את השדים, היו רואים את המזיקים. היו מזיקים. היום אין את הדבר הזה. יש רבנו שלמה לוריה, הוא נקרא גדול האחרונים. למעשה הוא היה דוב לפני מרן. בספרו ים של שלמה במסכת חולין. זה מאמר שם המפורסם. הוא אומר, כל מה שהזהירו אותנו חזן משום רוח רעה, לא מצוי בימינו. הוא פוסק חיים. זה הכוח, תדעו, הכוח של הרשל היה, שכשהוא פוסק הלכה, הוא לא משאיר אותך בספקות, ומשאיר איזה זנבות, או איזה חורים לא סתומים. חותך. הוא אומר, נקודה. אין רוח רעה בזמננו. יותר מזה. הוא אומר, כל הרפואות שכתובות בחזל, לא שייכות בימינו. תבדוק ותראה שזה לא מתאים. הטבע השתנה. כל הסגולות שיש בשס, הם לא שייכים בימינו. והוא כותב יותר, ודע שיש חרם הקדמונים, שימו לב, חרם הקדמונים, שלא לעשות שום רפואה שכתובה בתלמוד, ולא לסמוך על שום דבר שכתוב בתלמוד, שלא להוציא נעז על החכמים הקדמונים, שאדם ינסה את אותה רפואה ויגיד זה לא מועיל, אז חלילה וחס לא ידעו מה שכתבו. כמו שיש לנו רשעים היום שמציעים לעז, ולא ידע שיש שינוי במקומות. זאת אומרת, אנחנו באזור אחר. ומכל שכן בזמננו שהדורות פוחקים ואורחים, ושימו לב את לשונו, ואם ראשונים כענקים, אנחנו כיתושים. זה רשאי. זה כוח של פוסק. הוא קורא לעצמו יתוש. אז מה אנחנו? גם לא רגל של יתוש. אז תארו לכם. באמת, שתדעו, אל תתמהו מהחריפות הזאת, דווקא מינה שיש הרבה אחרונים שמחמירים מאוד בענייני הסגולות שכתובים בחז"ל, ועשו מזה תורה מסיני. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל הנה אנחנו רואים שבעלי התוספות שהם היו עמודי העולם בהוראה, ואיתם בא הרב הלחם משנה, שהיה גם עמוד גדול, רבנו ארי כותב עליו נוראות. ואיתם בא גם הרשל, ועכשיו מצאנו גם את המהריל, מגדולי רבני אשכנז, המהריל, רבו של התשבץ. הוא אומר, אין להשתמש ברפואות שכתובות בשס, כי ישתנו הטבעים, ויבואו חס ושלום ללגלג. זה גם המהריל, מגדולי רבני אשכנז. אגב, יש גם הגאות המורדכי, במסכת שבת, אותו דבר. הוא מדבר על ביצה כלופה. ידוע, זה חמור, אסור להשאיר ביצה כלופה כל הלילה. הוא כותב, מה הדין אם השאירו ביצה כלופה? ואגב, נסביר גם את דבריו מראש. היו נוהגים לילד, כדי שיהיה חכם, לוקחים ביצה וכותבים עליה הפסוק. או כותבים על זה איזה שמות. מקלפים אותה ביצה קשה, ואחר כך נותנים לו לאכול. פעמים יוצא שבת או חג השבועות היה מצוי, יום שבועות מסוגל לזה. אז הוא שואל, הגאות מורדכי, איך משאירים ביצה מקולפת? הגמרא אומרת, במסכת נידה, דף י"ז, רבי שמעון בר יוחנן אומר, 3 דברים העושה אותם, מתחייב בנפשו ודמו בראשו. זה לשון. האוכל שום כלוף, ביצה כלופה ובצל כלוף שעבר עליהם הלילה. השואל המורדכי, איך אנחנו עושים? אנחנו עושים את זה. מקלפים ביצה ונותנים אותה לילד לאכול למחרת. אז תשמעו מה הלשון שלו, אני בכוונה קורא את הלשון כי אני מפחד לפעמים שלו אוסיף או אוריד מילה. יפה כתבתם, זה דילמה לשכיח בינינו. זאת אומרת, אין רוח רעה בזמננו. זה אחד. שתיים, אינמה, כתבי הקודש שעליהם מצילים. ושלום, העני מאיר, זה ענבה. כתב עני מאיר. זאת אומרת, כתבי הקודש, ענב כתב פסוק, אז זה יגן. שאין פסוק, יש חשש. עכשיו, יש רבנו משה בן חביב, הביא אותו מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף, שיחיה לאורך ימים. בספר תוספת יום הכיפורים. שם במסכת יומה, באותה סוגיה, בדף עין זין, מסכת יומה, הוא אומר, קושיה עצומה. הגמרא אומרת שם, שאסור בבוקר שאתה קם לגוע בעין בלי נטילת ידיים. יד לעין תסמא. יד לאוזן תחרש. וכן על זה הדרך. יד לגיגית, אז גיגית של שחר, היא תהיה חומץ. וכו'. מקשה, לא ראינו ולא שמענו מעולם שמי שנגע בעיניו, הסתמה בעיניו. ומי שנגע באוזניו, נתחרשו אוזניו. תראו איזה תורה מתוקה יש לנו. מותר לשאול הכל. אז אדם קורא את זה, והוא אומר, רגע, אומרים, עין, עין תהיה איזה סומה. ישאל, יגידו לו, כופר. לא, למה כופר? הנה, הרב משה בן חביב, שהוא היה רבה של ירושלים לפני 400 שנה. הוא הסבא של רבי יעקב בן חביב, בן עין יעקב. והסבא של הסבא של נעם נועז, רבי יעקב קולי. זה שלשלת של גדולי העולם. הוא מקשה את הקושייה הזאת. הוא מתרץ, אין הרוח רעה הזאת מצויה בזמן הזה. בזמן התלמוד, אדם שהיה קם בבוקר, ולא נוטל ידיים, נוגע בעיניים, היה נהיה עיוור. אבל בימינו, אין רוח רעה מצויה בזמן הזה. עכשיו, אמנם ראיתי בסולת בלולה, הוא אמר, שגם אם לא מסתמא באופן פיזי, מסתמא באופן רוחני. והכוונה, אדם אשר כזה, הוא נגע בעיניים שלו, והוא, טוב, מבקשים פה לבקש על איזה אישה בחדר לידה, היא וכל אלה שנמצאות בחדר לידה, שילדו בשלום. אז אני חוזר, הרב סולת בלולה אומר שאפילו שלא היה מסתמא באופן פיזי, הוא לא יבין תורה. הוא אומר, עיניו יסתמאו בתורה, אוזניו יתחרשו בתורה, כי לא יבין מה שיראה ולא יבין מה שישמע בתורה. עכשיו הקיצור השלה הביא בשמו. האמת שרבי יעקב פרדו, שוב כאן רואים, ותדעו, יש כאן שתי אסכולות. יש החכמי המזרח, היה להם משהו אחר, זה נחת רוח אחרת. ורבני אשכנז הלכו בצורה אחרת. בכלל, בעניין שמירת נפש. רבני אשכנז לקחו את הדברים כהווייתם. כך כתוב, כך אני צריך לעשות, לא מעניין אותי, אני לא מתחכן פה. חכמי סברד השתמשו יותר עם הסברה והשכל בעניין הזה. יש ספר מנחת אהרון, שהוא מפורסם. הגאון רבני יוסף חיים בבן איש חי לא זז ממנו. כל גדולי האחרונים לא זזים ממנו. זה בנו של רבי דוד פרדו, שהיה רב בירושלים, רבי יעקב פרדו. הוא כותב, מה הסולת בלולה אומר לי שזה חרש בעיניים, באוזניים, בלימוד תורה. הוא אומר, פשט הדברים זה גשמיות. אבל הוא אומר, מי שיאמין שהדברים יהיו כך, ישים ביטחונו בזה, שלא יהיה לו שום נזק אחר אלא לתורה, שבו ביום יסתמו ממנו מעיינות החוכמה. הוא אומר, אז אם ככה, רק תלמיד חכם, יש לו בעיה. מי שלא תלמיד חכם, יטול ידיים, תגיד לו תיגע. אין דבר בן כה, הוא לא יודע, לא יהיה לעם הארץ, לא יהיה לו שום נזק. הוא אומר, קשה לי להאמין בדבר הזה, אחרי שאני מבקש מחילה מהרב סולת בלולה, שיסביר את זה הכל רוחני ולא פיזי. אז הוא אומר, אני טוען שהדברים כפשטם. יכול להיות שרוח רעה בזמן הזה היא לא קיימת, או שנחלצה, אבל אין הכוונה שיהיה עיוור באותו יום. ייקח זמן. או אם הוא באופן ממושך, לא נזהר בזה, לא נזהר בנטילת ידיים, ונוגע בעיניים באופן קבוע, במשך הזמן, חס ושלום, יכול לאבד את מאור עיניו. זה לא קורה מהיום להיום. אומר קודשה בריך ומעריך רוחה וגזי דילה. אלא הכוונה יבוא לידי קהיית עיניים חולשת ראייה או חולשת שמיעה. ואם זה לא יהיה בבחרותו, זה יהיה בזקנותו. זאת אומרת, הדברים, הוא מסביר אותם יותר פשט, אבל לא מיידי. קיצור, אנחנו רואים כאן כמה וכמה. עכשיו, יש שאלות ותשובות חוות יאיר, שהיה מגדולי הפוסקים, סימן ראש למד דלת. הוא הביא לגבי הרפואות, שיש בתלמוד כל מיני רפואות, כמו שתכף נציין כמה דוגמאות כאלה. אז הוא אומר שידוע שרוח רעה נחלשה בזמננו, וגם הרפואות של ימינו הן לא כמו הרפואות של פעם. למה? הוא אומר כמה סיבות. אחד, אנחנו לא יודעים לזהות בבירור את אותם עשבים שחכמים ידעו. הרי אפילו בזמן התלמוד, מסכת יומא, הגמרא אומרת, רבי עקיבא עצמו מספר, וגם רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה אחד מבית אפטינס, שהם היו בקיאים בכתורת, ובית גרמו, ופעם אחת היה הולך איתו בשדה, ראה איזה עשב, בכה, וצחק. שאלתי אותו, מה ראית? אמר, מעלה עשן ראיתי. יש עשב ששמו מעלה עשן. שהעשב הזה, כששמים אותו בכתורת, הכתורת עולה ומתנרת כמו מקל. ישר! היא לא פונה לצדדים, לא ימינה ולא שמאלה. וזה שאנחנו אומרים בפתאום הכתורת, מעלה עשן, כלשהו. יש אומרים כלשהו רבים, מכאן מעשנים סיגריות, וזה אסור. כן. אז הוא אומר, מעלה עשן. אמר לו, תראה לי אותה. אמר, למה בכית? אומר, שראיתי את זה ולכן לא זוכים. ולמה צחקת? אמר, אסור לי לגלות. ואני שמחתי שעתיד הקדוש ברוך הוא לחזירה לנו. אמר לו, טוב, תראה לי את זה. אמר לו, השביעו אותנו לא לספר שהגויים לא השתמשו בזה בכנסיות שלהם. אז כאן אנחנו רואים שוב, שהנה, עשב שהיה ידוע בזמן הבית, בית שני, וזה דור אחד אחרי בית שני, כבר נשתקח, וידוע מה זה מענה השם. אז כאן לגבי כל יתר העשבים, שאנחנו לא יודעים אותם. הוא אומר, גם לא רק אתה לא יודע מה הם, אלא כמה כמות להשתמש ואיך משתמשים בזה. לכן אל תשתמש ברפואות שיש בתלמוד, זה אומר החבות יאיר. וגם נוסף לזה הוא אומר, התוספות כתבו, הטבע השתנה, אז מה אתה משתמש ברפואות כאלה? עכשיו יש בליקוטי מעריל, אני אקרא לכם את לשונו, כותב התשבט, אמר לנו המעריל, כל הרפואות והלחשים שבכל התלמוד אסור לנסות אותם, משום דאין אדם יודע יכול לעמוד על עיקרם, וכאשר לא יעלו בידו ילעג וילגלג על דברי חכמים. מלבד הדעיתה חוץ מדבר אחד. יש גמרא מסכת שבת, שלא עלינו אדם שנתקע לו עצם בגרון, ייקח עצם מאותו דג, מאותו מין, ישים על ראשו ויאמר את אותו לחש. הוא אומר, רק את זה מותר לעשות, כי זה מועיל גם עכשיו. שאר הרפואות שמוזכרות בתלמוד, שאר הלחשים והסגולות, אל תעשו. הוא אומר, וכן אותו לבד מותר, ולא שום אחד יותר. יוצא שגם המהריל סובר כשיטת התוספות, שעכשיו נשתנו הזמנים והעיתים. אותו דבר, הפלא הגדול, הגאון החתן סופר, שהוא, אפשר לומר, חסיד גדול של השיטה, והוא עצמו, בשאלות ותשובות, בחלק יורה דעה, בסימן קוף א', הביא פרשנות לדברי הרמב״ם. הרמב״ם בכלל לא הזכיר את כל הדברים האלה, בצק לופה, תכף נראה באוכל תחת המיטה, מה כותב הרמב״ם. אבל בכל הדברים האלה, למשל, דגים ובשר, הרמב״ם לא כותב על זה. למה? אומר החתם סופר, שימו לב איך הוא מתייחס לרמב״ם. עליו השלום, מורבי היה אומר, גדלות של פוסק, אתה יכול לדעת איך הוא מתייחס לגדול שהיה לפניו. מזה תדע את הערך שלו עצמו. חתם סופר, תראו איך כותב על הרמב״ם. לפי שידע לעוצם חוכמתו שהשתנה הטבע בעניין הזה בזמננו. לכן כתב הרמב״ם, הרמב״ם היה חוכמה עצומה. אנחנו לא יכולים להגיע להישג הידיעתי והעמוק שהרמב״ם הגיע אליו, הוא ידע מעוצם חוכמתו שזה לו. אותו דבר מרן בכסף משנה שאל, יש בתלמוד זמנים שמקיזים דם, זמנים שלא מקיזים דם, שזה סכנה. הוא אומר, ואין מדברים אלו קושיה על דברי רבנו, שרפואת והנהגת מלכות בבל, שימו לב, מרן הכסף משנה אמר את מה שאמרתי מקודם, שבבל יש לה בעיה, שבה היו חכמי הגמרא, כי היא משונה משאר ארצות. כך אומר מרן הבית יוסף. קדאש כחן במסכת מועד קטן, שרפואת הדג לשתות עליו מים, ובשאר הארצות דרך הרפואה שלא לשתות מים. אז הנה גם הוא אומר את אותם דברים. אותו דבר המלבים בספרו ארצות החיים, הוא מבאר את דברי הרמב״ם, והוא מביא בשם הבית יוסף ובשם הרשב"ד שהגמרא אומרת שיולדת לתשעה, לדוגמה, הגמרא אומרת יולדת לתשעה, אז היא יולדת מלא. יולדת לשבעה, יולדת למקוטעים. זאת אומרת, בשבעה, יום אחד בשביעי היא תלד. אבל בחודש תשיעי אין דבר כזה ללדת בתחילת התשיעי, אלא עד שהיא תסיים את התשיעי. והנה כולם שואלים, הגמרא אומרת כך, אנחנו רואים שזה לא כך. הוא אומר, הנה, זה בשולחן ערוך אבן העזר, בסימן קוף נון וב, כותב הרמה, שאפילו נכנסה רק יום אחד בחודש התשיעי, היא כבר יולדת, והילד ולד של קיימה. נפקמינה שאפשר לעשות לו פדיון, ולכל העניינים, הוא חי גמור, אין בו שום דבר. הוא אומר, והחוש מכחיש את זה, אנחנו צריכים לומר שהשתנה העניין. זה דברי הרמה. יוצא דברי הרמה האלה נביא גם ליתר הדברים. ומכאן שוב אני חוזר, יסחר פי דוברי שקר, לכל אלה שמנעיזים על דברי התלמוד. דברי התלמוד נאמרו לזמנם הם, ונאמרו גם לבבל, שהיא הייתה משונה משאר ארצות, כמו שכותב בפירוש מרן הכסף משנה. אז כך שלא תטמע ותאמר, איפה החוכמה חס ושלום, איפה החוכמה של התנאים והאמוראים, חלילה וחס. עכשיו גם הגאון והרב חידה, בספרו ברית עולם, יש לו פירוש על ספר חסידים, השתמשתי בו הרבה להכנת החומר בנושא הזה, והיה לנו לעזר רב, הגאון הרב חידה. הוא כותב ששינוי המקומות והזמנים גורם לכמה דברים כמו רפואות שבשס, שאנחנו רואים היום שהם לא מועילים. אותו דבר לגבי זוגות, בזמן התלמוד מי שהיה משתמש בזוגות, מה זה זוגות? היה שותה שתי כוסות, או אוכל שני תפוחים, או שני שקדים, זוגי, או ארבע, או שש, מיד היה ניזוק. מיד, היו שדים, היו מזיקים להם, והיום זה לא מזיק. הוא אומר, שוב לקפדה כלל, ולא רק בזוגות, כל יתר הדברים שהזהירו בתלמוד, היום בימינו, הם לא מצויים, ולא צריך לחשוש להם. אותו דבר המגן אברהם, בשולחן ערוך אור החיים, בסימן קוף עין ג' שמה הוא מדבר בהלכות סעודה. אז הרי ידוע שאנחנו נזהרים ליטול ידיים מים אמצעיים אחרי שאוכלים דג ורוצים לאכול בשר. אז הוא אומר, ואפשר, ובזמן הזה אין סכנה כל כך. זאת אומרת, יכול להיות שיש סכנה, אבל לא כמו בזמן התלמוד. שהוא אומר שהרי כמה דברים שיש בהם רוח רעה שראינו בזמננו זה לא מזיק, גם הוא כותב, השתנו הטבעים וגם טבע הארצות. עכשיו, נחזור לחוות יאיר. חוות יאיר יש לו ספר נוסף, ספר מקור חיים. באותו ספר הוא שואל, מה שלא נזהרים בנטילת ידיים שחרית, גם מה שלא נזוקים מהרוחות, הוא אומר, שימו לב איזה דבר, בגלל שהסתלקה הנבואה ברוח הקודש. וכאן נסביר. יש בזוהר הקדוש מצאתי לזה מקור. הכוחות של הקדושה, ולהבדיל הסתרה אחרה, הם כוחות שקולים. שהקדוש ברוך הוא ברא כוח לקדושה, לפי העוצמה של הכוח של הקדושה, ברא כוח כנגדו, לא עלינו לסתרה אחרה. ככה אנחנו רואים את זה אצל האדם. יש לו יצר טוב ויצר רע. הגמרא אומרת, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. הכוונה, אתה עלית במדרגה, גם היצר הרע שלך בהתאם. חלילה האדם במדרגה נמוכה, היצר הרע שלו גם בהתאם. כוח התומעה תמיד הוא בדיוק. זה חוק כלים שלובים, בקיצור. לאיזה גובה שמגיע הקדושה, לאותו גובה מגיע הסתרה הרע. הגובה של הקדושה הולך ויורד. הדורות הולכים ומתמעטים. להבדיל, הסתרה אחרה הולכת ויורדת. אנחנו רואים, אומר, אני אחזור לדברי המקור חיים, זה בעל השו"ת חוות יאיר, הוא אומר, אנחנו רואים בימינו שאין נבואה ואין רוח הקודש, תדע שכנן גם כוח התומעה וכוח הסתרה אחרה, הוא ירד. כמו שאמרו, החפץ חיים עוד בזמנו אמר, שברגע שאלו אותו למה אין דיבוקים היום, ולא רואים שנכנסים רוחות, הוא אמר, בגלל שאין מי שיודע להוציא, אז אין גם דיבוקים. אין כשפים היום, כי אין מי שיודע לבטל כשפים. אותו דבר בכל הדברים. זה ככה זה עובד. הדדי. אותו דבר כותב הגאון רבני יוסף חיים, מצאתי והיה מדבריו בשאלות ותשובות רב פעלים בחלק ב' בסוד ישרים סימן ת', ואני אצטט מלשונו, שמה שאלו אותו שאלה מאוד מעניינת, רבנו הערים מזהיר, שאסור לישון ביום, כי אם אדם יישן ביום, הוא יפסיד את הנשמה, והיא תברח לו. ולפעמים, חס ושלום, אם הוא יישן ביום, יסתלק ממנו הנשמה, ובמקומה יבוא נשמה של רשע. והוא יהיה כופר. שאלו את רבנו יוסף חיים, לפני 120-150 שנה, איך אנחנו ישנים היום ביום? בזמננו אנחנו ישנים לפעמים ביום, ולא מפחדים, ולא רואים שהוא נהיה כופר, זו אותה שאלה. אז הוא כתב, בדורות אלו אין אנחנו מחזיקים עצמנו לצדיקים גדולים שזוכים שיבואו לנו נשמות בסוד העיבור, וכמו שראינו שבזמן השולחן ערוך, בזמן הגמרא, היו כשהם נכנסים לשירותים, היה אומר, התכבדו מכובדים, שימרוני, עזרוני, למי הוא אומר? למלאכים שמלווים אותו. אז כשהוא נכנס לשירותים, הוא היה אומר להם, חכו לי, המתינו לי עד שאצא. וכותב מרן הבית יוסף שבימינו לא אומרים את זה, כי אנחנו לא מחזיקים את עצמנו לצדיקים גדולים, שיש לנו שני מלאכים שמלווים אותנו, כנ"ל גם לגבי העניין הזה. אומר רבנו יוסף חיים, אנחנו יכולים לישון ביום, ועד רבה, אדם שאומר, אני לא ישן ביום, בגלל שלא תסתלק ממני הנשמה, מי זה כיוהרה? הוא גאה שרוח. שימו לב, אסור להחמיר כשאומרים לך שזה לא המדרגה שלך ואתה אומר זה כן המדרגה שלי, זה מחזה כיורה. כך הוא הביא את השולחן ערוך אור החיים סימן ג' סעיף א' לגבי התכבדו מכובדים, וגם הוא אומר, אנחנו לא חוששים פן באמצע השינה ביום החול יתלווה עם הנשמה איזה נשמה של רשע שמסתובבת באוויר. שימו לב, אני מציין את הלשון, זה מאוד חשוב לשים לב. ים כי בזמן הזה נחלש כוח הסתרה אחרה, וגם דבר זה נחלש ואין ממנו חשש. וכאשר תראה שבזמן הזה התמעט מהלך הרופאים והשדים, הנה לשונו בפירוש, המשוטטים בעולם, ולא נשאר בדבר זה מה שהיה בזמן הראשונים, אפילו אחד מאלף. ושימו לב, מי אומר את זה? רבנו יוסף חיים אומר את זה, ואיפה הוא היה? הוא היה בבבל. שהוא בעצמו כותב שאנשי בבל צריכים להיזהר יותר מהכעס, לכן הם יותר עצבנים. הוא אומר, לכן צריכים להיזהר יותר מעין הרע, כי בעין הרע יש דווקא בבבל. בכל זאת הוא בעצמו כותב שבימינו אין את החשש של שדים ורוחות כמו שהיה, ואפילו לא אחד מאלף. וכל זה מחמת חולשת הסתרה אחרה ומיעוט הקליפות, כי הבהא תליא כידוע. לפני שנסיים את הפרק הזה ונעשה הפסקה קצרה, אולי גם בתחנות הרדיו ירצו לצאת לאיזה הפסקה בעוד דקות אחדות, אז אני אוסיף עוד פרט אחד שהבאתי ראייה מעוד מקום שזיכני השם ומצאנו, לדברי הגאון מבילנה. הגאון מבילנה ידוע בזמנו, לפני 250 שנה, היה גר צדק, שהגר צדק הזה היה הגרף פוטוצקי, הוא היה פולני, אציל פולני, במשפחה של אצילים, שהגר הזה, הגר הזה הוא התגייר, אחרי מעשה שהיה, הוא והחבר שלו. ואחרי זמן רב, אביו מת, ואימו נשארה אלמנה בודדה ערבית וגלמודה, גילתה אותו, וצערנו זה היה כתוצאה מהלשנה, בבית הכנסת, תראו כמה זה חמור, שנאת חינם. בבית הכנסת הוא העיר לילד אחד, שהתנהג לא יפה באמצע התפילה, קפץ שם על הספסל, והילד התחצף לו, וכנראה הוא החטיף לו איזה מכה קטנה. בא אבא, ברוב חוצפתו, אמר לו, גוי תמה, קיבל אותו וחירף אותו, מי אתה ומה אתה שאתה נוגע בילד שלי? הלכו הדברים והתגלגלו והגיעו לשלטונות. והשלטונות חיפשו והכריזו פרס עצום, כי אביו השאיר אחוזות אדירות, שני שליש מהאדמות של פולניה היו שלו. זה היה משהו איום ונורא. ואז הייתה מזה דרמה אדירה, תפסו אותו ושמו אותו בבית הסוהר, והביאו את האימא שלו מפולניה לרוסיה, ושוב העבירו אותו אחר כך לפולניה חזרה, הסגירו אותו לפולניה, והתחננה אליו האימא שלו שיחזור לדת הנוצרית, היא תעשיר אותו עושרה ותיתן לו את כל כספה וכל חייה, והתחננה, והוא אמר לה, אני לא מוכן. היה שמו אברהם בן אברהם, להגר צדק אמיתי. זה היה משהו איום ונורא, והיה מזה קידוש השם בכל העולם, אשרה ואשרה חלקו, הוא זכה לקדש שם שמיים. זה מעשה נורא, ארוך מאוד, בהזדמנות צריך באמת לתאר את זה. ושם, לאותו מעשה, היו בהתייעצות גם עם הגאון מבילנה. והיה סכנה שחלילה כל היהודים גם כן יסחפו ויענישו את היהודים בעבור זה. אבל הגאון מבילנה אמר שאנחנו לא נתערב, נשאיר את זה אליו. והוא לא הסכים, ולא הסכים, ולא הסכים. והביאו אותו למוקד, ואמרו לו, אנחנו שורפים אותך, אמר, תשרפו אותי, על קידוש השם. היה שם, לפני שהוא הלך למוקד, הוא ביקש להיפגש עם הגאון מבילנה. הוא אמר לגאון מבילנה מילה אחת, אני יודע שזה יהיה כואב ברגע האחד, אבל אני יודע מה מצפה לי אחרי זה. איזה גן עדן ואיזה שכר. כדאי לסבול בעולם הזה בשביל לחיות בעולם הבא. וככה הם עשו, העלו אותו על המוקד ושרפו אותו חי. וציווה הגאון מבילנה שיקברו אותו ליד קבר אברהם בן אברהם גר צדיק. ועד היום הוא קבור לידו. יש לנו מעשה נורא, ואותו לילה היה רוח שערה, ומתו כמה עשרות אלפים מהפולנים, והגאון אמר שזה עונש של זה. מה אמר הגאון אחרי זה? אמר, תדעו, שאחרי שאותם הגויים ממח שמם העלו על המוקד את הגר צדק אברהם בן אברהם ושרפו אותו, נחלש מאוד מאוד כוח הסתרה אחרה. אז תארו לכם מה זה. יוצא כל שכן היום אחרי שהשואה של 6 מיליון, ואחרי כל ההרוגים, ואחרי כל הטבח שעושים לעם ישראל, אז מה נשאר כבר מכוח הסתרה אחרה? היה מורבי עליו השלום היה אומר, שכל האסונות האלה שקרו בכל הדורות האלה, בוודאי שיש בזה חלישות כוח של הסתרה אחרה. הגאון חידה היה יליד ירושלים, הוא היה צריך לנדוד בנחר ונפטר שם בליבורנו באיטליה. אותו הדבר רבנו אליהו מני, שבא לירושלים, הוא חלה, לא יכל לשבת פה, הסתרה אחרה נלחמה בו והלך התיישב בחברון. היה לפניהם כל אותו דור דעה, הגאון רבי חיים דלרוזה עליו השלום, בעל התורת חכם. היה עני מרוד והיה לו לחם לאכול. התגלו לפני איזה 80 שנה או 100 שנה אגרות שהוא כתב לידידו ואהובו רבי שלמה מולכו בעל השמנים, שהוא כותב לו, תושב איטליה, כותב לו שם שישלח לו שעון, והוא כותב לו שאין לו לחם בשביל הילדים, וכמה סבלו ייסורים, קשים ומרים. ובכל זאת החזיקו מעמד. היה קשה מאוד לחיות פה, כי הסתרה אחרה הייתה נלחמת נגד כל מי שקדוש. גם רבי יהודה סטייה, רבו המובהק של מור רבי עליו השלום, 3 פעמים עלה לארץ וחזר. פעם הראשונה עלה בשנת תפרס המחבר, וחלה, חזר וחזרה, ואמר שהסתרה אחרה נלחמה בו, והוא נכנס לסכנה. פעם שנייה בשנת תרפד, תרפש בג' בדלת, הוא ברח לרמת יצחק, עוד לא הייתה רמת גן, הייתה רמת יצחק. פעם שלישית הוא עלה יחד עם מור אבי בשנת תרפש צדי דלת. לפני 66 שנים בדיוק. ואז אמר הפעם, בעל 4 לא אשאירנו. זו הפעם אני אשב פה וחי פה עוד איזה 6 שנים עד שהלך לבית עולמו. אז, לא 6-8 שנים. וכך זה אצל הצדיקים. למה? אז היה קשה מאוד להתיישב בארץ ישראל. היום הרבה יותר קל, כי הסתרה אחרה נחלשה. פשוט נחלשה. זה רואים. כך רואים שרבנו הארי עליו השלום, וזה אני רוצה לעשות לפני ההפסקה, רבנו הארי עליו השלום כותב על הפסוק, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. אבל היום דנים גם על הר הזיתים. אמנם אהוד ויתר על הר הזיתים. על הר הבית רק הוא נשאר לדון. אבל הוא לא יודע מה שיש בהר הזיתים. מה ועמדו רגליו על הר הזיתים? שימו לב מה הסוד שם. אומר הזוהר הקדוש, דהיינו קדמתו רגלים ברגלים תצפה לרגלי דמלכה משיחה, כאשר יגיע רגל ליד רגל. איזה רגל ליד רגל? על איזה רגליים מדבר? אומר הארי בספר עץ חיים שער מ"ב, כותב בשמו רבי חיים ויטל, שימו לב, הוא אומר שאותם כלים שנשברו לפני שקדוש ברוך הוא ברא העולם, הוא שיבר כלים בכוונה שיהיה לנו עבודה לתקן. נעשו הקליפות, ואת הקליפות הוא העמיד בדוגמת אדם, עם ראש, כך הוא אומר פירוש, ראש, גוף ורגליים. והוא נקרא אדם דבליעל, ועל ידי עסק התורה והמצוות שעושים ישראל, אני קורא לכם את לשונו של רבנו הארי, שימו לב, זה לא איזה תיאוריה, ועל ידי עסק התורה, זאת אומרת ללמוד תורה בהבנה, עסק, לא 3 פעמים תהילים, 1,000 פרקי זה, אני יודע מה, עסק התורה, והמצוות שעושים ישראל בכל הדורות, מוציאים מאדם דבליה ניצוצות הקדושה שבלע, ומחזירים אותם אל הקדושה, בסוד חיל בלע ויקיענו. ודבר זה הולך ונברר, מאדם הראשון עד שיבוא משיח צדקנו. וכאשר יגיע אל הרגליים, יקרא ברורי הרגליים זה עקבתה במשיחה. ולזה כיוון רבי שמעון קדמתו רגלים ברגלים, שישאר הרגליים. ובסיומו תבוא הגאולה. הוא אומר שבזמננו, בשאר הגלגולים כתב בפירוש, בזמננו הגיע לרגליים. מור רבי היה אומר, בזמננו הגיע לציפורניים של הרגליים. עכשיו מה נשאר? כלום. יש רב עובדיה עדי על השלום בספרו יסקיל עבדי, הביא שקרוב בזמן הגאולה, כך כתב הרב חידה, שהסתרה אחרה, זה מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה רואים, סתרה אחרה רואה שקלטה אליה הרעה, תעשה כל אשר לאל ידע להילחם בקדושה. כל אשר לאל ידע. בסוד תמות נפשי אין פלישתים, אך לא יעלה בידה, כי כבר הותש כוחה מכוח המעשים הטובים שעשו ישראל בכל הדורות ולקחו את נסותי הקדושה מתוכה, ולא נשאר בה עוד חיות. וכך כתב גם בעץ חיים בהרבה מקומות, אני לא אלאה אתכם, גם בנבו שערים ובשאר הפסוקים נמצא לאור זה שהסתרה אחרה היום בימינו הרבה הרבה יותר חלשה ממה שהייתה פעם. האמת ניתנת להיאמר, נחזור לנושא של נשתנו הצבעים שפתחנו בו בדברי התוספות, הרמב״ם וכל יתר והרש"ל וכל יתר הפוסקים. האמת שיש חולקים על זה, יש אומרים שלא השתנו הצבעים בימינו. הראשון שכותב על זה זה הרשב"א, רבינו שלמה בן אדרת, תלמידו של הרמב״ם, בסימן צדי חץ, יש גמרא, טרפה, לא חיה יותר מ-12 חודש. כותב שיש מי שרוצה להקל שעברו עליה 12 חודש. לפעמים אנחנו רואים שיש טרפה, לימינו זה קורה, וזה מצוי, שעובר עליה 12 חודש והיא חיה. אז האם נכשיר אותה? זאת אומרת, עכשיו אחור, הלכנו פה רחוק מדי. אני יכול לתרץ, זאת אומרת, הרשב"א יסכים שנשתנו הזמנים, בסדר, שאתה יכול לתרץ למה אנחנו רואים שהיא עדיין חיה. אבל לא על סמך זה לבוא ולומר עכשיו שאני אתיר טרפה בגלל שסתם טרפה לא חיה 12 חודש, וזו אני רואה שהיא כן חיה, אני אתיר אותה. אז הוא כותב מאוד חריף. כותב שאין לנו להוציא לעז על מה שיעידו חז"ל, ושזה רעיון רוח בדברי הוואי. ואין, ומאין אתה יודע ששעתה זו שמשכחת, או שמטעית, או שמתחלף לך זמן בזמן, או שמתחלפה בהמה זו באחרת, שאפשר להעיד שתהה בהמה זו בין עיניך כל 12 חודש. אומר, ואם יתחזק בטעותו ויאמר לא, כי אהבתי דברים זרים ואחריהם אלך, נאמר לו וכו' וכו', יבטל המעיד לאלף כיוצא בזה, ואל תתבטל נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי ישראל, הקדושים והטהורים, הנביאים ובני נביאים ודברים שנאמרו למשה מסיני. טוב, כבר אמרתי שמדברי התשובה הללו, זה לא שנאמר שהרשב"א סובר בפירוש שבזמן הזה לא השתנו התוואים, אלא שכוונתו אל תשנה הלכות כתוצאה מזה. אין בידינו לעשות שינויים בהלכה כתוצאה מזה. אז בחמד יש לו אריכות גדולה גם בנושא הזה, ים, הוא כתב בזה ים ארוך. האמת שלא הצלחתי במסגרת הזמן המצומצם שעמד לרשותי לעבור על כל דברי של חמד. יש לו בכללים, מערכת כללים, גם בתת טרפה, גם בלמד בדיני לולה ואתרוג, גם שם העריך מאוד מאוד בעניינים אלה של רוח רע ודברים שמצויים בימינו וכל הדברים. הוא גם כן העתיק את כל תשובת הרשב"א הזאת, כך תרומת הדשם בסימן רש עין א', אומר אי אפשר לסמוך על החקירה שלך נגד סברת התלמוד. זה ידוע גם, אגב זה מחלוקת שהייתה גם בדור שלנו עד לפני שנים אחדות. ייבדל לחיים מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף ביביע עומר בחלק זין, הוא הביא מה שכתב עליו השלום הגאון רבי בן ציון אבא שאול. רבי בן ציון היה חקרן גדול, ידוע. כשהיינו עוד בישיבה, היינו אומרים שיש בו ניצוץ מרבי שמעון בן חלפתא. תלמוד אומר שרבי שמעון בן חלפתא היה מגדולי התנאים, חקרן לדברים. כך היה חכם בן ציון. מי שהכיר אותו טוב בישיבת תורת יוסף יודע שהוא היה כזה. הרבה פעמים היית מוצא אותו עולה למרפסת או לגג של הישיבה בשעת השקיעה והסתכל על השמש, מסתכל על השעון ומחפש שעונים שונים, מדייק אותם, ואחר כך מחכה לכוכבים ובודק את המרחקים של הכוכבים ואת הגודלים שלהם, והוא הגיע למסקנה שעד בקיץ בעיקר, עד 27 דקות אחר השקיעה זה בין השמשות, וזה מכוח ראייה פיזית והוכחה עובדתית, מה שנקרא הוכחה מדעית. ועל סמך זה הוא כתב פסק באור לציון שמי שלא יתפלל מנחה, ואגב זה תדעו זה גדלותו של גדול שהוא יכול לשנות את דעתו לאור שהוא רואה איזה נתונים. שהיינו אצלו בישיבה בכיתה, למדנו אצלו בסביבות שנת תשכ"ו, אז הוא היה אומר לנו אל תתפללו מנחה אחרי השקיעה כי זה כבר ספק, ותוותרו אפילו על תפילה בציבור אם השקיעה עוברת, זאת אומרת, פעלו לפני השקיעה, אחר כך הוא שינה את דעתו. כך הוא כותב גם באור לציון, לא כך. שאפשר בשופי להתפלל 13 דקות וחצי אחר השקיעה, כמו שסובר גם מרן חכם עובדיה יוסף. אבל הוא, באור לציון, בסוף הוא סבר שעד 27 דקות עדיין אפשר להתפלל מנחה. ותעשה תנאי. ונגד זה יצא חוצץ מרן הגאון רבן עובדיה יוסף. הוא כותב שמה, ואף על פי שהרב בן ציון הבא שאול אהובנו, האמת אהובה יותר. כי מה ראינו, ראינו אנחנו, מה שלא ראו הם. הוא אומר, אני לא יכול להסמך חקירה וראייה של שמש וכוכבים ואור וחושך לפסוק הלכה. אלא יש שיטת הגאונים, אחרי 18 דקות, זהו, זה בין השמשות. יותר מזה, אין בין השמשות, זה כבר לילה ודאי. נפקא מינה גם לגבי מילת תינוק שנולד בין השמשות. מתי? אז אחרי 20 דקות כבר זה לילה. כך יש תשובה גם לרב שיחיה, הרב שלום השש, פשוט תבואות שמש. תשובה ארוכה מאוד, אפילו כמה תשובות בזה. אז הנה אנחנו רואים שוב שלא תמיד אפשר לסמוך על החקירה דבר שהוא נגד קבלת התלמוד או נגד קבלת הפוסקים שהיה לנו. יש תשובה במערב שיק, פשוט מערב שיק, גם כן בסימן רשמן דלת. הוא אומר, לא בכל דבר אומרים נשתנו הטבעים, הוא עשה פשרה. הוא אומר כך, שמונה טרפות, הרי זה הלכה למשה מסיני. אז בטרפות, גם אם היום יבוא הרופאים ויגידו, הנה טרפה, ואת הטרפה הזאת אנחנו יכולים להחזיק אותה בחיים, 12 חודש, בשביל זה אנחנו לא נתיר את הטרפה, היא תישאר טרפה. הרי זו הבעיה שיש לנו היום עם זריקות לעופות, שמזריקים להם בבשת, וזה נקובת הרשת, הטרפה. מעשה כבר, למה אנחנו הולכים ככה? בואו נלך 2,000 שנה אחורה, בשמעון בן חנפתא, מגדולי התנאים, הוא בעצמו עשה ניסוי, הגמרא במסכת חולין נביאה, שהוא לקח עוף, תרנגול, שאת כל הנוצות שלו נמרטו. וההלכה אומרת, תרנגולת שנפלה נוצתה, היא טרפה, לא יכולה לחיות. ומה הוא עשה? הוא תפר לה מעיל, שעשוי מהבד שהצורפים מנקים את הנחושת, את כלי הנחושת והכסף, זה בד חם, הוא מכיל כנראה איזה חומרים מינרלים מסוימים, אני יודע. אז זה ידביש אותה, וגידלה נוצותיה החדשות יותר יפות מהראשונות. הוא בא איתה לבית המדרש, ושאל את החכמים בבית המדרש, מה אתם אומרים על התרנגולת הזאת? אז אמרו שם רבי שמעון בן חלפתא, שחקרן בדברים הוא, כך לשונו. חקרן בדברים. אז הנה אנחנו רואים שמה, בסוף להלכה זה לא תופס. אתה תעשה ניסוי מדעי ותבוא תקציח לי הוכחה? לא. זה מה שאומר כאן הרשב"א, כך כותב המהר"ם שיק, הוא אומר בדברים של טרפות, אנחנו לא הולכים אחרי הטבעים, אבל בשאר הדברים, יש דברים שאנחנו נגיד כן הולכים אחר שינוי הטבעים, כמו ברוח רעה ושאר דברים. יוצא לא בכל הדברים נגיד אותו דבר. עכשיו יש באוצר הגאונים תשובה של רב שרירה גאון, משהו מאוד מעניין. וזה אומר לכם את האמת, אני חשבתי יותר מפעמיים אם לומר את זה בפומבי, למה הדברים שלא יפלו על אוזניים לא נכונות. רב שרירה גאון כותב שלא כל מה שכתוב בתלמוד זה אם אתה לא מקבל את זה אתה נקרא כופר. הוא אומר, חכמי ישראל היו גדולים בתורה הקדושה, וכל מה שהם קיבלו, אות אחת מזה אסור לזוז. אבל כל מה ששייך לרפואה וטבע, שימו לב, רפואה וטבע בלבד, זה רב שרירה גאון, זה אוצר הגאונים, תשובות סימן שין עין וב. זה נתפס לו בדור שלנו, לפני כן זה לא היה ידוע, זה היה כתב יד. באוצר הגאונים סימן שין עין וב, תשובה של רב שרירה גאון. הוא אומר, בענייני רפואה וטבע, זה על פי המצוי בזמנם, שלא היה על פי פירושי התורה, תעשה מזה פילוסופיה. זאת אומרת, כמו שאדם הולך לשאול אדמור, איזה מכונת כניסה לקנות. אז זה לא אומר שזה שטן, זה רוח הקודש. ותן לך עצה. אז לפעמים המכונת כניסה הזאת בצוף יצא בדפקט, אז תחליף למכונת כניסה אחרת. זה לא גזירה דאורייתא. שוב, זה עניינים של מצויים ענייני שוק, מקח וממכר, מה שנקרא. אז הוא אומר, רב שריה גאון, שחכמי ישראל, מה שכתבו בתלמוד לגבי רפואה וטבע, זה לפי המצוי לאותה תקופה. היום השתנה, משתנה גם הרפואה. ואם אתה חולק על זה, אם אתה לא מקבל את הרפואה, זה לא נקרא שאתה כופר. זה משהו פלאי, תראה איזה תורת אמת. ויש לו סיוע מדברי רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם. מאוד כדאי, תדעו, אני אומר לכם, את חטאי אני מזכיר. תדעו שאחד הדברים שצריך האדם שרוצה לקנות ידע, ללמוד הקדמות של ספרים. תדעו, אנחנו הרבה מפסידים שלא לומדים הקדמות של ספרים. פעם ראיתי איזה משפט, נדמה לי של רבי ידעיה הפנני. הוא כותב, מי שקורא ספר ומתחיל ישר מהספר בלי ההקדמה, כמו גנב שנכנס דרך החלון. זו הגדרה יפה. הוא אומר, המחבר כתב ספר, תקרא את ההקדמה, את כולה, אחר כך תתחיל את הספר. ספר עין יעקב, ידוע. היום יש הרבה אנשים שבשבילם, לצערנו, זה כאילו בושה להחזיק את זה. זה לא הרמה שלו, זה בעל הבתים. והם לא יודעים שכל האמונה וכל מה זה יהודי ומה זה עם ישראל ומה זה תורת ישראל, זה גנוז בתוך האגדות שבשס. בספר עין יעקב יש הרבה הקדמות מאוד יפות וחשובות מאוד. אחת ההקדמות כתב רבנו אברהם בן אברהם, בן הרמב״ם. ולא נשכח שהוא היה בנו יחידו ואהובו של הרמב״ם. הרמב״ם איזה מילים כותב עליו. איזה מילים. שם הוא כתב, אני אקרא לכם שתי שורות מדבריו. מדהים. רבנו אברהם בנו של הרמב״ם כותב, ולפי ההקדמה הזו, כתב איזה הקדמה שם, לא התחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם, לשלמות תכונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה, ויושר אמריה בביאור כלליה ופרטיה, שנטען להם, זאת אומרת נתווכח בשבילם, ונעמוד על דעתם בכל אמריהם, ברפואות ובחוכמת הטבע, בחוכמת התכונה, זאת אומרת מהלך הכוכבים. אתה תבוא ותראה היום שהכוכבים הולכים במסלול שונה ממה שכתוב. אל תתווכח. זו המציאות היום, זו המציאות אז. ולהאמין אותם כאשר נאמין בפירוש התורה. כי פירוש התורה תכלית חוכמתה בידם. זאת אומרת, התורה הקדושה, כל כולה מסורה בידי החכמים. אבל ענייני הטבע וענייני הרפואה לא בהכרח. זה לא סותר. וזה לא מוריד מגדולתם כאילו זה. וכל מה שהם הביאו דעות והשקפות וכללים ומונחים וענייני רפואה וטבע, זה היה נכון לאותה תקופה ולאותו זמן. שוב אנחנו חוזרים, מה שהמהר"ל כותב, זה למעשה מה שכולם כתבו, שיש חרם לא להשתמש ברפואות שיש בתלמוד, מפני שיבוא אדם להשתמש ואומר, היי זה לא עזר, אז אתה רואה, סתם צחקת עליי. אגב, מה כותב רבי אליהו האיתמרי, זה מוסר נורא, כותב שאסור לתלמיד חכם, שבא אליו לבקש איזה אדם שהוא לא שומר מצוות, לבקש רפואה שיתפלל עליו. אסור. עד שיגיד לו שיחזור בתשובה. ולמה? אותו דבר. הוא אומר, החכם הזה יבקש רחמים, והאיש הזה ילך ויאמר, יופי, הרב כעת יתפלל בשבילי. ואחרי שהוא רואה שהוא לא התרפא, והחולה לא קם מחוליו, אז הוא אומר, אתה רואה איזה חכם זה? שקרן, רמאי, וחס ושלום, וככה זה התורה. נמצא החכם הזה גרם חילול השם, שהוא יוציא לעז על החכמים. אז כאן, אז זה על אותו משכן. אסור לקחת איזה רפואה מהתלמוד היום ולהשתמש בה, ואחר כך יגיד זה לא עוזר, והוא יתלה את החס ושלום, את החיסרון, חלילה וחס וחזר חוץ מכבודם. זה שהוא מזהיר פה. עכשיו, יש עוד תשובה נפלאה מאוד של הרמב״ם, גם היא בדורות האחרונים התפרסמה, למעשה מובאת בשו"ת מהר"ם אל-אשכר. שו"ת מהר"ם אל-אשכר, יש לו שם בסימן עין ת' והיא נתפסה בשו"ת פאר הדור, ואגב תדעו יש שינויי נוסחאות והרבה תשובות של הרמב״ם גם של הגאונים. ותשמעו מה השאלה, מדהים מדהים מדהים, תראו איזה תורה, איזה תורת אמת יש לנו ואיזה ביקורת. מי לא יודע את הדין של אישה קטלנית? כאן אנחנו מגיעים לסגולות ולכל העניינים. אישה קטלנית, אישה שהתחתנה פעמיים או שלוש, זה מובן שחררות. אסור לה להתחתן. גמרא. היא נקראת קטלנית, אנחנו חוששים שהיא המזל, לא יודע מה. כל בעל שמתחתן איתה, מת. אין תקנה. זאת היא אסור להתחתן, נכון? אתם יודעים שיש תשובה של הריף. הריף כותב שאנחנו, כשבאה אלינו אישה כזאת, קוראים לאיזה בחור, אומרים לו, אתה רוצה להתחתן איתה? אומר, כן. לא אומרים לו שהיא קטלנית, כך כותב הריף. מביאים העשרה בבית הדין שלנו, מסיעים אותם, שומר פתאים השם, לא יקרה לו כלום. זו איזו עוצמה של חכמים. תראו, ככה זה התורה. אני אספר לכם סיפור מדהים בנושא הזה. התורה זהב, גאון הגאונים, זה חתנו של הבח, של הבית חדש. מי שיודע מה זה, מי שלומד שולחן ערוך, אור החיים עם תורה זהב, וזה יורד הרב, רואים מי זה היה תז, מי זה היה. גאון הגאון. רבי דוד סגל, עליו השלום. תורה זהב, יש איתו מעשה, שפעם אחת אישה צעירה, כנראה גם הייתה נראית טוב, בעלה לא עלינו, קצת מתוכלל בראש, לא עליכם, חלה, מחלה חסוכת מרפא, שוכב, בוכה, מיילל, אשתו, מעודדת אותו, מנחמת אותו, מה הוא אומר לה כשהוא שוכב במיטה? כן, עוד שבועיים הוא יהיה בעפר, והתולעים יאכלו אותו, ואת תחגגי, את תהני מהחיים. זאת אומרת, אתה רוצה ממנה, מה הבאת לחיים, היא קבעה את החיים, אני מסכן, אולי אשמה. היא אומרת לו, לא, בעלי, אל תגיד ככה, היא מוכנה למות במקומך. אומר לה, כן, חכים, יודע מה יהיה עד פסח, ומה יהיה עד שנה הבאה, תתחתני, יהיה לך בעל, יקנה לך וולבו, יקנה לך וילה, שלוש קומות, תיקח אותך לנסיעות סביב העולם, תהני, ואני שוכב בקבר, ואני ככה, חלף כל. זאת היא מסכנה, רואה שזה גוסס. אומרת לה, לא, מה פתאום? מה פתאום? את לא תתחתני? לא אתחתן. את בטוחה שלא תתחתני, את מבטיחה לי? מבטיחה. אני רוצה שתשבעי בתקיעת כף. מסכנה הזאת, שמה תקיעת כף, יש לה ילדים קטנים, ארבעה ילדים קטנים. נשבעה לו שהיא לא מתחתנת. ומתה, מת. מת. אומרו, הלך, מה עושה לו? הלך. וזאת היא המסכנה, אין ביטוח לאומי, ואין מישהו שיתפל, ולא משרד הרווחה, לפעמים טוב שאין משרד הרווחה. ואין כלום, ומסכנה. עזבה יתומה, איך אני אחיין? על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. טוב, אבל הבעיה שאין אוכל, אין לחם. הלכה מפה לשם, מחפשת חתן. כל חתן שהיא מגיעה אליו, אומרת לו, תשמע, אבל נשמעתי לו. שומע, אומר, מה פתאום אני צריך להישק עם מתים, להתעסק? עם החיים אני לא מסתדר, אני מתקוטט עם מתים? לא, 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 תעשי טובה. תעזבי אותי. הלכה אצל הגאון התורה זהב. אמר לה, מה? את נשמע? זה לא שבועה. זה הכל היה אילוצים, ורצית כל זה לפייס את דעתו, ואם הייתי יודעת, בוודאי לא היית זה, עשה לה התרה והתיר לה את השבועה. טוב. אחרי איזה זמן, מצאה איזה בעל, עצמך הפסק של תורי זהב, היא הולכת להתחתן איתו. קבעו זמן החתונה עוד חודש. קבעו ביום שגמרו את התנאים, מגיע המת בחלום. הוא לא שכח. זה זיכרון טוב. מגיע עמד בחלום, אומר לה, אוי ואבוי לך, אוי לך ואוי לנפשך, בעולם הזה ובעולם הבא. אני ארדוף אחרייך, ואני אנקום בך, את נשבעת, ואת עברת על השבועה. תדעי, את תמותי. מה, עזוב אותי בזה. קמה בבוקר, מבוהלת. שלחה שליחים בתורי זהב, אמר, אל תפחדי. תמשיכי, תתפרי סנדלת קלה, תעשי מה את רוצה, תכינו הבית, הכל יהיה בסדר. אחרי שבועיים מופיע שנית בחלום. שנית בחלום, ועוד פעם אומרת, תזהרי, אני אמקום בך. את לא תגיעי ליום החתונה. והיה לו כוח. כמה באיזה ביעותים וצבחות. הלכו לתורי זהב, אמר לו, תפחדו. הגיע שבוע לחתונה, התחילה לספור שבעה ימים לחתונה. הגיע הבעל, אמר לה, יום לפני חתונה תמותי. גמר, נהייתה חולה. חולה! הלכו לתורי זהב, אמר לו, תפחדו. מה זאת אומרת, היא אישה חולה כבר, היא גוססת.
באו הודיעו לתורת זהב שהיא נוססת. קם במקומו, הלך לבית שלה, הביא את הבית דין איתו. אמר ריבונו של עולם, הנה בית דין פה של העיר הזאת. מיום שניתנה התורה בהר סיני, נפסקה התורה, נמסרה בידי החכמים כאן, מה שהם פוסקים. לא דמיונות, ולא חלומות, ולא שבועות, ולא שום דבר. מה שפה פוסקים, כך יהיה וכך יקום. אני רוצה לדעת, אם אני הפסק שלי דין אמת, האישה הזאת צריכה לחיות ולהתחתן עם בעלה הזאת, והמת אין לו שום רשות. ואם אני לא דין אמת, אז בסדר, אני לא הרב של העיר, ואני לא כלום. סיים את דבריו, האישה פקחה את עיניה. התחילה לחייך. אמר לה, הבטחתי לך, אני אקיים, את תתחתני. כמה? אחרי יום? ויותר, בעלה לא בא, עד עכשיו הוא בינתיים לא הגיע. ו... התחתנו באושר ובשלום. תראו, זה כוח פסיקה של תלמיד חכם. פסיקה. עכשיו אני חוזר לדברי הרמב״ם. הרמב״ם שאלו אותו שאלה, תשמעו איזה תשובה. תראו, לפעמים המילים שבין השורות, מה שבשורות הלבנות, הם שואלים אותו, גדולי הדור, זה לא סתם אנשים, שלחו לו גדולי הדור, תשובה מנומקת, על אישה קטלנית, אישה שמתו שלוש בעלים שלה. האם מותר לה להינשא או לא? תשמעו איזה תשובה הוא עונה. תשמעו, וזה מדהים. תמהנו מאוד מתלמידי חכמים עוסקים בתורה תמיד, שימו לב, עוסקים בתורה תמיד, זה לא אנשים שיש להם קליניקה לקבל קהל. תלמידי החכמים עוסקים בתורה תמיד, יסתפק להם המעלות המוכנות לדבר זה, ולא יחלקו בין דבר אסור מן התורה, תראו איזה ראש, אסור מן התורה לאסור מדבריהם. קודם כל אתה צריך לדעת כל הלכה וכל דין, מה המקור שלו, מי כתב את זה. היום הצערנו הרבה פעמים, פגשתי אחד, הרב שמעתי אותך ברדיו אומר, היום פגשתי אחד, שמעתי אותך ברדיו אומר ככה, אבל מישהו אמר לי, אמרתי לו יופי, מחר תקשה עליי גם מדפי זהב. תגיד לי, מדפי זהב לא כתוב כך. לא אני אחראי לכל אחד מה שאומר. מה הקשר? אומר להם הרמב״ם, אומר ריבונו של עולם, אתם לא מחלקים בין דבר שכתוב בדאורייתא לדרבנן, שימו לב. לדבר המרוחק מחמת סכנה ואין בו איסור, זה רק סכנה אבל איסור אין, ואת מה? תשמעו את ההמשך. היאך ידמו ספק נפשות הבא בידיים לספק נפשות הנופל על צד הניחוש והפחד והתימהון. אתם שמים לב איזה מילים של הרמב״ם. זאת אומרת, מה אתה מתחיל להיכנס לניחוש, לפחדים, דמיונות, תימהונות? מה אתה? תפחד רק מההלכה. הוא לא היה מפחד משום דבר. שיש ברוב השעות שיוזקו בהם הגופות החלשים בבניינם, ודי למבין בדבר. עד כאן לשונו. ואפילו לא התייחס. הוא המשיך בתשובה שם, כתב להם עניין אחר. אבל על זה הוא לא אמר להם, עשו מותר בכלל. מה אתם מדברים בכלל? סב, הכסף משנה, מרן, העתיק את התשובה הזאת. זה הייתה אצלו, זה הייתה בכתב יד. יש לו את זה בהלכות איסורי ביאה, פרק כף א', משנה למד א', מרן הכסף משנה, העתיק אותה בקיצור, העתיק אותה גם הרשב"א בתשובה, מצאתי את זה בחלק ג' שימן שס"ד, ובאמת הרמב״ם לא מזכיר בכלל ענייני רוח רעה. אצלו, בכל הפסיקה שלו, אין לו בכלל. הזכרנו מקודם, תפשיל תחת המיטה. אתם יודעים כמה בלגן יש עם זה? ושוב, תדעו שחכמי אשכנז מחמירים בזה בעיניים עצומות. אני יכול להגיד לך כעת, תשאל רב כזה, אין לך סיכוי. תחת השולחן, ביום, תינוק, עגלת תינוק. עכשיו היום מסתבכים את האנשים עם מיטות קומותיים,
עם עגלת תינוק, שאימא מסכנה בהיריון הולכת לשוק, חסר לה איזה קילו תפוחי אדמה לשבת, אז היא קנתה את זה ושמה את זה מתחת לעגלה, והיא באה בוכה. אומרתי, אוי הרב, ושאלתי את החמין, מה אני אעשה עכשיו? התפוחי האדמה היו מתחת לעגלה של התינוק. אמרתי לה, אני אבוא אוכל את זה גם, אל תפחדי. אז הרמב״ם, איך מתייחס בתפשיר שתחת המיטה? שימו לב מה הוא אומר. שמה, בהלכות רוצח ושמירת נפש, בפרק י"ב, ולא ייתן התפשיל תחת המיטה, אף על פי שהוא עוסק בסעודה, שמי ייפול בו דבר המזיק. על מה הוא מדבר? שלא ייפול איזה ג'וק או נחש או איזה דבר. אבל לא רוח רעה. אין, אצל הרמב״ם לא יודע מה זה רוח רעה בכלל. ויפול בו דבר המזיק והוא אינו רואהו. הגמרא מה אומרת? בואו נראה את הגמרא. הגמרא מסכת פסחים. תנא, אוכלים ומשקים תחת המיטה. אפילו מחופים בכלי ברזל, רוח רעה שורה עליהם. פירוש. והרמב״ם לא מזכיר רוח רעה. מה, אתה חולק על הגמרא? חס ושלום? לא. כבר שלא יהיה קושייה, אני אגיד לכם מה התירוץ. אני שראיתי את זה, נדהמתי. בנו של עולם, הגמרא אומרת, אסור לאכול לשים אוכל תחת המיטה, רוח רעה שורה עליהם. הרמב״ם לא מזכיר. הוא סובר שמה שהגמרא אמרה, רוח רעה, זה היה בזמנם. עכשיו אין. עכשיו יש טעם אחר, אולי ייפול לזה דבר המזיק, אם זה מגולה. אבל אם זה מכוסה, אין שום בעיה. לכן תראה, האימהות, הזקנות, הפעם, שהיו תמיד מתקנות כל מיני דברים וזה, תמיד מכסות עם מגלת, עם טול, עם איזה דבר. אולי יבוא איזה זבוב, אולי יבוא איזה לטאה. תמיד, היו כמה חכמניות היו, שמי ייפול דבר המזיק. אבל איפה שצריך, מה שצריך, נזהרים, מה שלא צריך, אל תזהר. אנחנו היום לא צריכים נזהרים, משאירים אוכלים מגולים ככה, יכול ליפול דבר המזיק. והרמב״ם פה לא מדבר לילה או יום, בכלל. אני אחזור על לשונו, ולא ייתן לתפשיל תחת המיטה. באיזה מיטה מדובר? מיטה שהיו אוכלים עליה, הרי אז היו אוכלים על מיטה, כמו ספסל. אף על פי שהוא עוסק בסעודה, זאת אומרת, באמצע האוכל, הביאו לי איזה צלחת, אין לי מקום, שם את זה רגע אחת פה, אומר לו, ייפול על זה דבר המזיק ואתה לא תראה. אבל לא מדבר לך. עכשיו, יש את זה בירושלמי, אותו דבר. הרב חידה, בשיעורי ברכה, הביא מה שאמרתי, שמיטה זו, זו מיטה שיושבים עליה בשעת הסעודה. הרי ידוע בזמן התלמוד, לא כמונו יושבים על כיסא או עומדים, כמו יש חטוף לאכול, אוכל בן רגע, אוכל מהיר. הכל מהיר, החיים מהירים, תפילה מהירה, תפילין מהיר, הכל מהיר, 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 מהיר. קו ירושלים בני ברק, מהיר. מה זה מהיר? אדם יושב אוכל, צריך קביעות מקום, יושב, מסודר, מאורגן, זה היה. אז אומר, היה להם מיטות שיושבים עליהם. אומר הרב חידה, שימו לב, מחלק חילוק. הוא אומר, לעולם הרמב״ם מסכים שיש רוח רעה. מה שהוא אמר פה לא רוח רעה, זה תחת המיטה שאוכלים עליה. אבל אם זה תחת המיטה שישנים, הוא יסכים שזה אסור. האמת, תדעו שרוב הפוסקים לא סוברים ככה. לא. הרמב״ם בכלל שולל מכל וכל עניין של רוח רעה, כמו שנראה בהמשך, ויש עוד הרבה ראיות לזה. הקרב חידה עליו השלום, הוא אוהב שלום, אז ניסה לעשות איזו פשרה כזאת בדברי הרמב״ם. ואחר כך המשיך, שלום מעריך מאוד, גם בקונטרס האחרון שלו בתוספת המילואים, הוא אומר, עלו בתלמוד בבלי, כתוב בפירוש רוח רעה. ולמה הרמב״ם השמיט את דברי התלמוד? הוא אומר, האמת הרב חידה עצמו חזר בו, כותב ככה. לכי תדוק, תמצא. שהרמב״ם לא זכר מכל הדברים שנאמרו משום רוח רעה. זו המסקנה של הרב חידה. הוא היה לו קשה בהתחלה להגיע למסקנה הזאת ככה בקלות להגיד שהרמב״ם חולק, אבל בסוף הוא אומר, שמע, זה סברת הרמב״ם. עכשיו, יש המלבין לארצות החיים, הוא כתב בפירוש של סברת הרמב״ם, אין לחוש בזמן הזה לרוח רעה כלל, ולכן לא תמצא בכל דברי הרמב״ם את העניינים האלה. אותו דבר כתב באליהו רבה, סימן א', מחצית השקל, אותו דבר התבואות שור, גליה מסכת, ויש גם זבחי צדק. זבחי צדק דן לגבי בצל כלוף כל הלילה, אז הוא כותב שסומכים על דברי הרמב״ם, שכל הרפואות שכתובות בתלמוד לא שייכות בימינו, וגם רוח רעה לא שייך בימינו, וכמו שאמרנו בשם החתם סופר, גם כן שכתב על הרמב״ם. עכשיו, עוד דבר אחד נזכיר. זה חשוב מאוד לדעת. תדעו שכל האזהרות האלה, של דברים משום רוח רעה וסגולות, זה לא מדובר בכל אדם. זה מדובר באדם שנזהר בכל המצוות מדאורייתא ומדרבנן. ואז נשאר לו את הדברים האלה. אבל מי שלא נזהר, זה לא ישפיע עליו. אז תדעו, זה כמו חיידקים. יש אדם שחשוף לחיידקים, אז החיידקים לא מזיקים לו. הוא כבר מחוסן. הגוף שלו פיתח חיסון. אבל יש אדם שהוא פשוט, פשוט מאוד סטרילי. כמה שהוא יותר סטרילי, אז כל איזה נגיעה, כל חשיפה יכולה לגרום נזק. יש בזוהר הקדוש פרשת מקץ. שמעו, הזוהר אומר ככה. תהווה. ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכרו, מה כתוב אחרי זה, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. או, בעלה. אז הזוהר אומר, מה בעלה כאן עושה? תלת אינון דדחלין, ולא ידעין ממה דחלין. יש שלושה שמפחדים, ואין הם יודעים מה מפחדים. אומר הזוהר אחר כך, אבל אית מן דדחיל, ולא ידע ממה יהיו דחיל, בגין אינון חטאה, ולא ידע, לעינון חטאים ולהשגח בהם. יש לו אבונות, שהוא לא יודע שהם אבונות, והוא לא נזהר בהם. מה זה? כותב רבי חיים ויטל שם, באור החמה, הוא אומר, כמו, שכתוב, אדם שגזז ציפורניים ולא נטל ידיו, אז הוא מפחד. אדם שהסתפר ולא נטל ידיו, הוא מפחד. אומר, אבל תדע יותר מכולם, מי שיש לו עבירה, זה יותר מהכל, כך אומר רבי חיים ויטל. והביא הרמק אחרי זה בהמשך, זה היה רבו של רבי חיים ויטל, הוא אומר, זה לא על זה נאמר עוון עקבה יסובני, זה מידת חסידות, שימו לב, ליטול ידיים אחרי ציפורניים, ליטול ידיים אחרי שירותים, אחרי תספורת, אחרי אמבטיה, אחרי בית מרחץ, זה חסידות. אבל יש עבירות אחרות שהרבה יותר קשות. הוא מביא דוגמה. כגון הסתכלות בנשים, ואבק לשון הרע, וגזל, הוא ביטול תורה שעולה על כולם. אומר הרמק, זה הרבה יותר חמור מכל הדברים האלה. יוצא עד שאנחנו מחפשים, אמרת לכם פעם, אמרת איזה יודע אחד, הרב, יום אחד ישנו בשיעור, למדנו זכי צדק, סימן קוף תת זין, שם הדברים שאסורים מפני הסכנה. אז היה שם, כף החיים הביא משלו, כוס צדוקה, צלחת צדוקה. זה אין איזה מקור. היו הרבה חכמים, פעם היה עוני, כולם היה להם צלחות צדוקות וכוסות צדוקות. הוא אומר, אתה יודע, היה כוס כזה בבית, אמרתי לאשתי, תוציא, תוציא, זה מהר, מהר. הוא יושב על הכיסא כמו מלך, והיא הוציאה את זה. והוא לא עליכם, לא עליכם, בבית שלו. שמה את אותו מכשיר תמה. זה לא אומר תוציאי את זה. הוא יושב ומסתכל בו, נשאר לו רק הכוס הסדוקה. והילדים שלו לא עליכם איפה שולח אותם ללמוד. אז הוא אומר הרמק, מה אתה עושה מצד אחד? זה מידת חסידות. ליטול ידיים אחרי השירותים ואחרי הציפורניים. אבל יש דברים הרבה יותר חמורים שהם מעיקר הדין. מה יוצא? שוודאי אנחנו, או היהודים החרדים לדבר השם, וכן אלה ששוקדים בעולה של תורה, ודאי צריכים להיזהר בכל ההזהרות האלה. אבל צריך לדעת את הפרופורציה הנכונה, לא להיות בחינת מדלג בקריאת שמה, שזה דאורייתא, הוא מחמיר, מדקדק במגילת איכה. עכשיו, נעבור לשלב הבא, לאוכלים ומשקים, שזה הכי אקטואלי. אוכלים ומשקים משום רוח רע. יש כמה סוגים. נתחיל בסוגיה במסכת פסחים, באוכלים ומשקים שתחת המיטה. הגמרא אומרת, אפילו מחופים בכלי ברזל, זאת אומרת, זה אטום בפלדה. וזה היה תחת המיטה, רוח רע שורה עליהם. הירושלמי כותב, אבל סותם את דבריו. אסור למתן תבשילה תותי ערסה. אסור לתת תבשיל תחת המיטה. תבשיל, לא אמר דבר חי, מבושל. עכשיו, הריף והראש הביאו את זה להלכה. הרמב״ם, תעלם מזה, כתב מה שאמרתי לכם, רק מטעם המזיק. עכשיו, טעם האיסור, כך כתב הרם, שזה מטעם רוח רעה. הרמב״ם לא הביא רוח רעה, הביא דבר המזיק. הרעבד חולק עליו שם במקום, ואומר, זה משום רוח רעה. המקדם עוז שם כותב, יש לי ראייה שזה כמו הרעבד ולא כמו הרמב״ם, שזה רוח רעה. הוא אומר, מה הראייה המיטה? אפילו כיסא ושולחן גם כן. למה הגמרא אומרת תחת המיטה? הייתה אומרת הגמרא, כיסא, תחת השולחן. אם הרמב״ם אומר, אם זה מטעם דבר המזיק, גם תחת השולחן יש דבר המזיק, גם תחת הכיסא יש דבר המזיק. אלא ודאי לא כמו הרמב״ם, ככה סובר המגדל עוז. אבל נראה תכף שזה לא, הדברים לא כל כך פשוטים. הרן כתב שזה מטעם רוח רעה, מרן הבית יוסף הפי את דבריו, וכתב שאפילו שהרמב״ם לא פירש מטעם רוח רעה, אנחנו חוששים. מרן הבית יוסף מחמיר. אומר אנחנו חוששים שגם מטעם רוח רעה, והביא הפרישה שם בקופטת זין ביורי דעה, את מנהג העולם שמקלים בתפשיר תחת המיטה, כמו הרמב״ם, והוא אומר יכול להיות שאין מחלוקת ביניהם, אלא הרמב״ם סובר שזה מיטה שיושבים עליה בשעת אכילה, כמו שכתב הרב חידה. ואז אין רוח רעה תחתיה. למה? זה רק יושבים. אז הנה אתה לומד כעת הלכה חדשה, שמתחת לספסל אין את אותו איסור שיש מתחת למיטה ממש. על מיטה ישנים, אבל ספסל יושבים. אבל מיטה, הוא אומר, הרן מדבר במיטה שישנים עליה, כדי שלא יהיה מחלוקת בין הרמב״ם להרן. עכשיו ראינו שתוספת שבת הקשה עליו, דחה את זה. הוא אומר, הרי בטור, בחושב משפט כתוב, מסדרים שתי מיטות, אחת היה יושב עליה ואחת ישן עליה, אז כן יש מיטה. אז זה מיטה, גם זה קוראים לו מיטה. זה דבר רב חידה במחזיק ברכה כותב, שאתה יודע מה, הטור דיבר לפי זמנו. בזמנו של הטור לא יושבים על מיטות באוכל, יושבים על ספסל או על כיסא. אבל בגמרא זה היה זמן אחר, היה תקופה אחרת שהיו יושבים על מיטות בשעת האוכל. כך שלא יהיה זה. עכשיו, החתם סופר אומר, למה אתה צריך את כל המהלך הזה? הרמב״ם סובר שאין רוח רעה בזמננו. גם הרב חידה בשיעורי ברכה, כך כותב אחר כך, והביא את הירושלמי במסכת תרומות, נקרא לכם את לשונו, אמר רבי עמי, צריכים אנו למחש, למדי ברייתה חששים, אסור למתן ברנש פריטין בגוף אומה, לקחת מטבע לתת אותו בפה, פעמים יש שם זיהום, או אדם חולה צרעת, או נגוע באיזה מחלה, לא עלינו נגע במטבע הזאת, אל תשים מטבעות בתוך הפה, ותפשיל תחת המיטה. אז ביחד הביא את זה. מה יוצא? הוא אומר, זה דברים שהבריות חוששים מצד עצמם, הגמרא הביאה את זה לומר שגם אנחנו צריכים לחוש. אל תגיד שאנשים המציאו את זה, זה המצאה. זה דבר שיש בו סכנה. אז יוצא שזה לא מטעם רוח רע, ככה הוא אומר. ועוד, זה הגאון חידה ככה סובר. הוא אומר, ועוד, שם מדובר בדברים שמזיקים בטבע. הרי מטבע בתוך הפה, זה מזיק בטבע. אתה רואה שזה מזיק באופן טבעי. אז לכן הרמב״ם מסביר שזה דבר המזיק. בסוף, הוא אומר, אבל למה הוא ישמיט את התלמוד שלנו? הגמרא שלנו לא אומרת ככה. הגמרא שלנו, מסכת פסחים, אומרת משום רוח רעה, לא משום דבר המזיק. מוכרחים לומר שהרמב״ם סובר שאין רוח רעה בימינו. ככה הוא הולך. עכשיו, יש גמרא במסכת בבא בתרא. וזה דבר גם כן חשוב מאוד לדעת. הרבה פעמים אנשים מתלוננים שהם חולמים בלילה כל מיני חלומות רעים, מתעוררים מביעותים בשינה. לפעמים הסיבה שתחת המיטה מצויים דברים לא טובים. היה פעם מישהו גם כן היה בא אצל מור אבי, ואמר לו שהילד שלו הרבה פעמים מתעורר בלילה וצועק. לפעמים הוא גם היה צועק, לא פחות או לא יותר, היה אומר שמות של חברי כנסת. צועק, החדשות, היה לו כנראה היה מעודכן גם בשעת השינה, מה שמתרחש שם. אמר לו, לך תראה אם הוא לא שם עיתונים תחת המיטה, וככה היה. היה עיתונים תחת המיטה, אמר לו, זהו, התמונות של, של כל מיני אנשים לא הגונים, ועיתונים שיש שם לשון הרע ורחילות וזה, זה משרה שם הרוח לא טובה ותחת המיטה, וזה משפיע על הישן. וזה גמרא מפורשת, מסכת בבא בתרא דף נ"ח. אמר רבי בנאה, מיטה שתלמידי חכמים כיצד, כל שאין תחתיה אלא סנדלים במות החמה ומנעלים במות הגשמים. מה מותר לשים תחת המיטה? נעלי בית, נעליים, זה הכל. אבל של עם הארץ דומה לאוצר בלום, כל בו שלום נמצא שם. אם היה יכול כמה קומות, היה עושה כמה קומות שם. הרשב"ם שם כותב, עמי הארץ, כל דבר מניחים תחת מיטתם, גם אוכלים, גם כלים. אז הנה אוכל. ולפני זה כתב הרשב"ם, ופסחים אמרו, אוכלים תחת המיטה, אפילו מחופים בכלי ברזל, רוח רעה שורה עליהם. שבת תורת חיים וכותב, ואומר ככה, למה רוח רעה שורה תחת המיטה? שימו לב איזה רעיון. וראיתי שבדל החיים מרן רבנו עובדיה יוסף ואבי העומר, בנה על זה מהלך. תראו על רעיון אחד שהוא מצא בתורת חיים. תורת חיים כותב ככה. הוא אומר, למה בכלל, מה הרעיון? וזה, שימו לב רבותיי, יש עוד דבר. הבית יוסף לימד אותנו בפסיקה, אתה לא יכול לפסוק הלכה עד שאתה לא יודע את המקור והשורש של ההלכה ואת הטעם. אם אתה יש לך את הטעם, כמו שאומרים, אז המאסטר אצלך ביד, אתה יכול לפסוק, לדעת בדיוק מתי זה שייך, מתי זה לא שייך. התורת חיים, הוא הלך על איזה מהלך, וראיתי שמרן רבנו עובדיה יוסף בידי העומר קנה את זה, והוא בנה עם זה גם כן כמה יסודות בהלכה. הוא טוען כך, הוא טוען שינה אחד מ-60 במיטה, זה גמרא מסכת ברכות, על זה אין ויכוח. הנשמה מסתלקת מהאדם בשעת השינה, זה דבר ידוע, ולכן רוח טומאה שורה עליו. יותר מזה, לזוהר הקדוש בכמה מקומות, בחלק א', יש בהקדמת בראשית, ויש בפרשת וישלח, דף קוף סמך ת', ראיתי שמרן התיק גם את הזוהר הזה, שעיינתי בתשובה, אמרתי, ואמנה אני מוצא אחרי שתי שורות גם את הזוהר. תדעו שכל רז להעניס לה, וידו רב לא בקבלה. ואני אומר לכם כאן, שאם יש היום בדורנו מקובל גדול, שידו בכל חלקי הקבלה, זה מרן הרב עובדיה יוסף. אני מעיד עליו.